מסכת בבא קמא, פרק שישי. משנה א', הכונס צאן לדיר ונעל בפניה כראוי ויצאה והזיקה, פטור. אם אדם נעל את הדלת של הדיר בעוצמה כזאת שיכולה לעמוד ברוח מצויה, והם יצאו והזיקו, פטורים. לא נעל בפניה כראוי ויצאה והזיקה, חייב. נפרצה בלילה או שפרצו על הליסטים ויצאה והזיקה, פטור. כלומר, אם באו אנשים אחרים ופרצו אותה, למשל ליסטים, ויצא והזיקה, כמובן שהוא פטור. הוציאו הליסטים, הליסטים חייבים. אם הליסטים הוציאו אותה החוצה, או גרשו אותם, גרשו את הצון מהדיר, אז הליסטים חייבים. מזה אנחנו מבינים שאם רק הליסטים רק פתחו את הדלת, כלומר פרצו את הדלת, ואחר כך הם הסתלקו, ואז הצון יצא, אז גם הליסטים פטורים, כי זה גרמה. זה לא הם עצמם שהוציאו. משנה ב', הניחה בחמה, או שמסרה לחרש, שוטה וקטן ויצאה והזיקה, חייב. כאן מדובר על אדם שהוא הכניס את הצון לדיר ונעל בפניה כראוי, אבל הדיר הזה הוא בלי גג, והצון היה בשמש כל היום, בחמה. אז הכבשים עשו מאמץ עילאי כדי לברוח משם מרוב צער, ולכן הוא עדיין חייב, כי זה לא נחשב שהוא שמר עליהם כמו שצריך. אותו דבר, אם הוא מסר אותם לחרש שוטה וקטן, והם לא שמרו עליהם כמו שצריך ויצא והזיקה, אז הוא חייב בנזקים. מסרה לרועה, נכנס הרועה תחתיו. אדם שמוסר צון לרועה, הרועה כבר חייב בנזקים. נפלה לגינה ונהנית, משלמת מה שנהנית. זה מקרה אחר. הבהמה שלי הלכה והחליקה לתוך הגינה של מישהו. למה אני אומר החליקה? כי היא נכנסה לשם באונס. ואז היא אכלה מהערוגה, משלמת מה שנהנית. כלומר, בגלל שהיא נכנסה לשם באונס, היא לא התפרצה לשם, אז היא משלמת מה שנהנית, כלומר, מה שאני הרווחתי מזה שהיא אכלה. חסכתי סעודה, אז משלמים דמי סעורים בזול, וזה מה שאני צריך לשלם. ירדה כדרכה והזיקה, משלמת מה שהזיקה. אם היא נכנסה לבד, אז צריך לשלם את כל הנזק. איך משלמים נזק? כיצד משלמת מה שהזיקה? שמין בצעה באותה השדה, כמה הייתה יפה וכמה היא יפה. כלומר, בודקים כמה שווה בצעה באותה שדה, שזה איזשהו שטח לא קטן, ומתוך הבצעה היא אכלה הרי ארוגה אחת, אז בודקים כמה שווה בצעה עם אותה ארוגה וכמה בלי אותה ארוגה. למה לא בודקים את הארוגה עצמה וזהו? אז מסירים המפרשים שאז יצא נזק מאוד גדול. ארוגה אחת שווה הרבה כשמסתכלים עליה לבד, כשמסתכלים על בצעה עם ארוגה או בלי ארוגה, זה יוצא נזק פחות. רבי שמעון אומר, אכלה פירות גמורים, משלמת פירות גמורים, עם שאה, שאה, עם שאתיים, שאתיים. אומר רבי שמעון, מה שאמרת קודם, ששמין רק את בית שאה, עם ארוגה או בלי ארוגה, זה לא בפירות גמורים. אם היא אכלה ממש פירות גמורים בשלים, זה כבר לא ארוגה, זה כבר תוצרת. ואת התוצרת צריך למדוד כפי שמודדים תוצרת. אם היא אכלה שאה, אז שישלם שאה, שאתיים, שאתיים. מודה רבי שמעון שאם זה היה פירות שלא נגמרו, זה עדיין קצת כמו קרקע, אז שמין את זה כמו ששמין קרקע לידי בצע. משנה ג', המקדיש בתוך שדה של חברו שלא ברשות, והחלטן בהמתו של בעל השדה, פטור. זה מקרה ברור, למדנו גם בפרק קודם מקרים דומים. אדם שם את הגדיש שלו, את ערימת התבואה שלו בשדה חברו שלו ברשות, הבהמה של בעל השדה אכלה, אז בעל השדה פטור. ואם הוזקה בהם, בעל הגדיש חייב, אם הבהמה הוזקה מזה. ואם הגדיש ברשות, בעל השדה חייב. אם הוא קיבל רשות להגדיש שם את גדישו, אז בעל השדה חייב בנזק של הגדיש. החידוש הוא שגם רבי, שבפרק הקודם אמר שרק אם בעל השדה אמר במפורש, אני שומר לך על זה, הוא חייב, פה הוא יודע שגם, שהוא חייב גם אם הוא לא אמר לו את זה, וזה בגלל שמדובר במקרה של שדה. מה מיוחד בשדה? באותם זמנים היו רגילים לעשות את הגדיש בשדה אחת, היה שדה תורן או שדה מתנדב, היו עושים שם את הגדיש, ואז היו גם ממנים שומר, והשומר אמור לשמור על הכל, וכשהרשו להגדיש בשדה של הגדישים, בוודאי שהתכוונו גם שישמרו לו על זה, ולכן בעל השדה חייב. משנה ד', השולח את הבערה ביד חרש, שוטה וקטן. אנחנו עכשיו נכנסים להלכות אש. אדם שלח בערה ביד חרש, שוטה וקטן, פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים. כלומר, הוא נתן גחלת בידי חרש, שוטה וקטן, והחרש, שוטה וקטן הלכו וגרמו לנזק. פטור בדיני אדם, כי הוא לא עשה את זה בעצמו, זה רק גרמה, וחייב בדיני שמיים, כי הוא התרשל, התנהג בצורה לא אחראית ומופקרת. שילח ביד פיקח, הפיקח חייב. אם הוא שילח את הגחלת ביד פיקח, ברור שהפיקח נכנס תחתיו לענייני נזקים. רק נעיר שאם הוא שילח ממש באש גלויה ביד חרש, שוטה וקטן, הוא יהיה חייב, כי האש היא גלויה, והוא שם את זה ביד של החרש, שוטה וקטן, זה כאילו הוא עצמו הלך ושרף משהו. אם זה גחלת, זה אש לא גלויה. אחד הביא את האור, ואחד הביא את העצים, המביא את העצים חיים. כלומר, אדם, עכשיו, אנשים רגילים, אחד הביא אור, נגיד גחלת או לפיד, ושם אותה במקום שבו היא לא יכולה להתפשט, אבל אחד בא ושם על זה ערימת עצים ויצר דלקה. מביא את העצים, חייב. אחד הביא את העצים ואחד הביא את האור, לפי הסדר הזה. אחד הביא ערימת עצים, אחד הביא אש. המביא את האור, חייב. בא אחר וליבה, המלבה חייב. כלומר, אם אחרי שהביאו השניים הראשונים את העצים ואת האור, הגיע אחר וליבה, אז הוא בעצם חייב, כי הוא זה שבעצם בסופו של דבר גרם לבערה להתפשט, אבל הראשונים פטורים. ליבתה הרוח, כולם פטורים. מה זאת אומרת ליבתה הרוח? מדובר על רוח שאינה מצויה, והיא גרמה לבערה להתפשט, כולם פטורים. כי אם זה הייתה רוח רגילה, אז הם חייבים, כי רוח רגילה זה משהו שאתה אמור לדעת שיכול לקרות. רוח שאינה מצויה, הם עשו מדורה במקום סביר, והגיע רוח שאינה מצויה וליבטה את זה והפיצה את האש, אז הם, על זה הם לא היו צריכים לחשוב, ולכן זה, הם פטורים כי זה אונס. השולח את הבערה, ואכלה עצים או אבנים או אפר, חייב, שנאמר כי תצא אש ומצאה קוצים, ונאכל גדיש או הקמה או השדה, שלם ישלם ומעביר את הבערה. כלומר, המשנה מחדשת שלא רק אם נשרף גדיש או קמה, זה בעצם מסבירה את הפסוק, ונאכל גדיש או קמה, זה אנחנו מבינים, גדיש זה הרי מהתבועה, קמה זה תבועה שעדיין לא נקצרה, מה זה או השדה? אז השדה זה העצים והאבנים והאפר, התלמים, הגדרות, המסוכות, כל הדברים האלה, גם כן, אם יש בערה בשדה, גם על זה המבעיר חייב לשלם. עברה גדר שהוא גבוה 400, או דרך הרבים, או נהר, פטור. מתי התפשטות הדלקה כבר נחשבת אונס? אם למשל האש הצליחה לעבור גדר שהוא גבוה 400, או כמובן גדר מאבן ולא מעץ, או דרך הרבים, דרך הרבים המוגדרת רוחב 16 אמה, או נהר, ההגדרה של נהר זה רוחב 800, אם זה עבר את הדברים האלה, זה באמת לא הייתי אמור לדמיין שזה יקרה, ומי שעשה את זה פתור. המדליק בתוך שלו, עד כמה תעבור הדלקה. כלומר, כמה תעבור הדלקה ויחשב שזה היה מעשה לא סביר מבחינתו, וכמה יעבור הדלקה וכבר יחשב שזה אונס מבחינתו, שהוא לא היה אמור לדמיין שכזה דבר יקרה. רבי אלעזר בן עזריה אומר, רואין אותה כאילו היא באמצע בית קור. בית קור זה 274 אמות על 274 אמות. רואים את הדלקה כאילו הדלקת אותה באמצע בית קור, כלומר בערך 137 אמות לכל כיוון. אם יש פחות מ-137 אמות בין המקום שהדלקת לבין השדה של החבר, אז אתה הדלקת את זה קרוב מדי לשדה שלו ואתה תהיה חייב. ואם יש יותר מהמרחק הזה, אז אתה שמרת על מרחק ביטחון, וזה שזה עבר לשם, זה כבר לא אשמתך. זה דעת רבי אלעזר בן עזריה. רבי אליעזר אומר, 16 אמות כדרך רשות הרבים. אם זה עבר 16 אמות, אז זה כבר לא אשמתך. רבי עקיבא אומר, 50 אמה. רבי שמעון אומר, שלם ישלם ומעביר את הבערה. הכל לפי הדלקה. הכל תלוי במצב. כנראה צריך להביא מומחה לדלקות, והוא צריך להגיד האם זה היה מעשה אחראי או לא אחראי. משנה ה', המדליק את הגדיש, והיו בו כלים ודלקו. רבי יהודה אומר, ישלם מה שבתוכו. כלומר, אנחנו למדנו בפסוק, ונאכל הגדיש. אבל אם בתוך הגדיש יש כלים, כלומר, דברים מכוסים, זה הנקודה, שהכלים מכוסים, אז אומר רבי יהודה, ישלם מה שבתוכו. החכמים אומרים, אינו משלם אלא גדיש של חיטים או של שעורים. כלומר, מה שגלוי לפניו, אם בפנים היה אוצר, אז זה לא העניין. רק מה שגלוי הוא צריך לשלם. כלומר, רק מה שהוא היה אמור לדמיין שיקרה. ואם יש כלים בתוך הגדיש, זה לא משהו שבדרך כלל קורה. היה גדי כפות לו, ועבד סמוך לו, ונשרף עמו, חייב. אם ליד הגדיש היה גדי כפות, כלומר, הוא לא יכול לברוח, ועבד סמוך לו, העבד יכול לברוח, ונשרף עמו, חייב. על מה חייב המבעיר? הוא חייב על הגדי, כי הגדי היה כפות ולא יכל לברוח. ועל הגדיש, כמובן, אבל הוא פטור על העבד, כי העבד היה צריך לברוח. אז הוא לא הגיוני שהוא ישלם על מישהו שיכול לברוח משם. העבד כפות לו, וגדי סמוך לו ונשרף עמו, פטור. אם העבד היה כפות, ואתה ראית ששם עבד כפות, ולמות זאת הדלקת הדלקה, אתה בעצם רצחת אותו. ולכן, המבעיר יהיה פטור על הגדי ועל הגדיש, בגלל שהוא מתחייב בנפשו על זה שהוא הרג את העבד. ומודים חכמים לרבי יהודה במדליק את הבירה, שהוא משלם על מה שבתוכה, שכן דרך בני האדם להניח בבתים. כל הרעיון של גדיש שלא משלם את מה שבתוכו, זה בגלל שהוא לא אמור לדמיין שמתחת לגדיש יש כלים. אבל אדם שידליק בית, ברור שהוא צריך לשלם את כל מה שבתוכו, כי זה הוא היה אמור לדעת שיש בפנים כלים. משנה ו', גץ שיצא מתחת הפטיש והזיק, חייב. אדם מכה בפטיש שלו ויוצא גץ ומזיק, אז הוא חייב. זה כמו כל נזק אחר, כמו מישהו שזורק אבן או מבקע עצים, כי הוא היה צריך לדעת שדבר כזה יכול לקרות. גמל שהיה טעון פשטן ועבר ברשות הרבים ונכנסה פשטנו לתוך החנות ודלקה בנירו של חנווני והדליק את הבירה, בעל הגמל חייב. אז יש לנו כאן גמל שעובר והוא טעון פשטן, שזה חומר דליק. הפשטן הוא מאוד, והפשטן טעון בצורה כזאת שהוא ממש גולש לצדדים, והוא נדחק לתוך החנות, ונדלק בנר שבחנות ושורף את החנות, הדליק את הבירה, את החנות. בעל הגמל חייב, כי הוא הטעין את פשטנו בצורה לא אחראית. הניח חנווני נרו מבחוץ, החנווני חייב. אז עכשיו החנווני חייב על הנזק של הפשטן. רבי יהודה אומר, בנר חנוכה פטור. אם זה בימי החנוכה, צריך בעל הגמל לדעת שיכול להיות נר בחוץ, ולהטעין את פשטנו בהתאם. ואם הוא לא עשה את זה, אז בעל החנות פטור. עד כאן.